אנחנו נדבר היום על פסח המתקרב ובא עלינו לטובה. יש לפעמים שאלה גדולה, מה זה בעצם פסח ומה זה ליל הסדר, מה זה קריאת האגדה שאנחנו קוראים אותה. ולפעמים אנשים לא כל כך מודעים ולא קולטים נכון מה הדבר הזה. עד כדי כך שפעם ניגש אליי שכן שלי ואומר לי שהוא לא קורא ליהודים שלו אגדת הפסח. אני אומר, למה? זה... אומר, כי באגדת הפסח לא כתוב על יציאת מצרים כמעט. כתובים שם כל מיני דברים שהם מיותרים, דברים לא לעניין כמעט, כן? זאת אומרת, על ארבעת הבנים, על רבי עקיבא, איך זה כל זה קשור לפסח, ועל ארמי עובד אבי, ועל מסובים, אנשים מסובים ככה וזה, ועל ירושלים, שם ירושלים הבנויה, איך זה קשור ליציאת מצרים? מה זה כל הדברים הללו... ארבעת הכוסות, בסדר, זה לשנות הגאולה, אבל כוסות וכל זה, מה, כל החישובים, זה פשוט לא מסופר שם, סיפור, יציאת מצרים, כפשוטו. אז מה שאני עושה, אומר לי השכן, אני לוקח את חומש, ופשוט מקריא לילדים מספר שמות על יציאת מצרים. על זה שאנחנו היינו שם עבדים, ועל זה שהתעללו בנו, ועבודה קשה שמו עלינו, ואנחנו, קדוש ברוך הוא, הוציאו אותם משם. כל סיפור יציאת מצרים, זה כל כך פשוט. אז אני עשיתי לעצמי אגדת הפסח שלי, לילדים פרטי. וזה מה שהאגדה שלנו. אז אמרתי לו, לעניות דעתי, אם ככה... אתה עשית כל הזמן, אתה לא קיימת מצוות אגדת הפסח. ופספסת הכל, פשוט לא הבנת שום דבר. אז הוא אומר, למה? אמרתי, כי יציאת מצרים ואגדת הפסח, זה בכלל לא כוונה על מה שהיה אז לפני 3,300 שנה. לא זה עניין של יציאת מצרים. זה לא דבר העיקרי של אגדת הפסח. איך בני ישראל יצאו ממצרים אז, מצרים ההיסטורית שם. ואנחנו רואים את זה בפירוש. זה מדובר על תהליך ארוך. יציאת מצרים זה משהו, ואגדת הפסח מספרת, ובכלל מהות הפסח זה הרבה לפני שנכנסנו למצרים. כמו שאתם ודאי מכירים, שכתוב על אברהם אבינו, שהוא חגג פסח, ויצחק אבינו, ועל לוט כתוב שהם ציינו את פסח. אם פסח מתייחס לאירוע היסטורי הפשוט הזה, של בני ישראל צאו מאיג'יפט, אז מה יצחק אבינו חגג לפי חז"ל ביציאת מצרים, איזה יציאת מצרים, איזה פסח הוא חגג? אבל זה מה שכתוב, תסתכלו אצלכם במקור אחת. רש"י אומר ששם לוט שהוא עפה מצות, פסח היה. היה פסח, חג הפסח. לכן לוט ציין את החג הזה. וגם על יצחק אבינו כתוב שהוא מבקש שם להביא לו שני גדיי עזים, זאת אומרת שהביא לו מתנים, ורבקה שולחת לו שני גדיי עזים. אז רש"י שואל, מה יצחק יכול לאכול שתי גדיי עזים? הוא צריך שתיים, בשביל מה שתיים? אלא פסח היה, ואחת הוא הקריב לפסח, פסח, זאת אומרת, כמו קורבן פסח, ואחת היה קורבן חגיגה. תסתכלו מקור אחד א', שני גדי עזים, וכי שני גדי עזים היה מאכלו של יצחק, אלא פסח היה. אחת הקריב לפסחו, ואחת עשה מתאמים. אולי לא חגיגה, יש מקום אחר שאומרת שזה הייתה חגיגה. כן, זאת אומרת, אנחנו במילים אחרות מבינים שמונח פסח זה לא חג יציאת מצרים במובן הפשטני של המילה, ויציאת מצרים זה לא דבר מצומצם לאירוע היסטורי שהתרחש אז. אלא זה משהו אחר, תהליך גדול, שאנחנו ננסה היום להבין מהו, מה הדבר הזה. כדי שאנחנו נבין מה המהות של פסח, נזכור איך זה התחיל, איך נכנסנו בכלל למצרים. חז"ל אומרים שנכנסנו למצרים כמו שהזרע נכנס לתוך רחם. והוא הופך להיות שם לעובר, ומתפתח לאט לאט לאט, ואז עובר נולד. אז ככה זה הייתה יציאת מצרים. איזה זרע נכנס שם לתוך הרחם שמצרים, ומצרים כידוע נקרא ערוות הארץ, זאת אומרת יוסף אומר שם, ערוות הארץ לראות בתם, זאת אומרת זה מקום שנכנס בו זרע, חז"ל אומרים, זה היה יוסף. יוסף הצדיק הוא כמו זרע שנכנס לתוך הרחם ומפרה את הרחם והופך אותו וכאילו, משפיע על כל המדינה, על כל הארץ. הוא משנה את כל מהות המדינה. יוסף היה אותו זרע. תסתכלו, ככה אומר על זה מדרש רבה במקור 2. אומר ככה, כי דרכתי לי יהודה קשת במושך הזרע, זה יוסף שמשך זרעו של אביו והועידו למצרים, כי דכתיב בחבלי אדם אמשכם וכו'. זאת אומרת שכניסה שלנו הייתה דומה לעיבור. ואכן עיבור נמשך שם, זה גודל יותר ויותר, אנחנו הופכים להיות ל-70 נפש, פתאום מגיעים עליו אחים בהתחלה, קבוצה יותר קטנה, שם 10 איש, אחר כך זה הופך ל-70, אחר כך זה גודל, 60 בקרס אחת, ויותר 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 מתפתח, עד שהעובר גדל לממדים של תינוק, שהוא צריך להיוולד. וכשתינוק צריך להיוולד, אז מתחילים חבלי לידה. לידה מתחיל פתאום לרדת דם, ואז יאור הופך לדם, כי הגיע הזמן ללדת. מתחילה לידה. וכל 10 מכות זה כמו צירים בזמן הלידה. עוד ציר ועוד ציר כדי לשחרר את בני ישראל מהרחם הזה שהוא מגביל אותו, שהוא גובל אותו, והוא נקרא מיצר, מיצרים, צרות, מיצריים. וכל מכה היא מכה, כל ציר זה דבר שהוא כואב, ולכן מצרים מזדעזים כולם, הגוף הזה של הגבוליות הוא כולו מזדעזע, ואז כל מכה זה מקדם יציאתו של הוולד. תסתכלו, אומר על זה מדרש תהילים, אמר רבי אבא בר אחא בשם רבי חנין, מהו גוי מקרב גוי? מה פירוש ביטוי הזה שבני ישראל יצאו, שקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, גוי מקרב גוי, זאת אומרת עם מתוך העם. כי אדם ששומט את העובר ממעי בהמה. אז ככה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהרחם של המצרים. כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, שנאמר גוי מקרב גוי. אומר על זה בעל ערבי נחל, במקור 3 א' אצלכם, אומר ככה. אנחנו נקרא רק שורות מודגשות. אף על פי כן עדיין היו במצרים בבחינת עובר במאי אמו, ויציאת מצרים היה כמו לידה. ולכן היה במצרים כל המכות ההם, כי היה להם חבלי לידה, כאישה, כן, כמו אישה, בעת יציאת העובר ממנה, שיש לה חבלים, וצעקתה נשמע כמו שאמרו רזל, כך הייתה צעקה גדולה במצרים. אז זה שבסופו של דבר, בהתחלה כי ידוע, האישה לא כל כך כואב לצירים, ולא ממש ישר צועקת, אבל מרגישים בהחלט, לאט לאט צירים מתגברים, עד שיש ממש צרכה גדולה, וזה מה ששומעים בסוף, במצרים. חזל אומרים זה בפירוש על הצעקה הגדולה. ואני חושב שהשיא של יציאת מצרים הוא דווקא לגמרי דומה כבר לתהליך לידה ממש, זה כשהים נפתח, זאת אומרת, היציאה האחרונה, זאת אומרת, עדיין היה שם איזשהו קשר, הם רדפו, הם לא נותנים לצאת, ברגע האחרון מצרים עדיין נוסע אחריהם, והשיא זה שים נפתח, ואנחנו מדמיינים לעצמנו בדרך כלל מהסיפורים, מהתמונות, ציורים, שהים נפתח ככה, כן, ים נפתח ככה, אבל חז"ל אומרים שים נפתח כמו תעלה, נוצר מין מנהרה, ככה נפתח הים, זאת אומרת, נהיה בתוך הים מין כזה מנהרה, ובתוכם הם יצאו, זאת אומרת, המים היו גם מימינם, גם משמאלם, וחזל אומרים, גם מעליהם היו מים. והם ככה יצאו, זאת אומרת, זה ממש חוויה של עובר, אם היינו מראיינים אותו ואומרים, מה אתה רואה? והם מספר לנו מה הוא רואה, הוא היה רואה שהים נפתח, נוצרה תעלה והוא עובר בתוכה, בחרבה, זאת אומרת, כידוע, חלק מהיציאה, זאת אומרת, מלידה, תהליך הלידה, זה שיורדים מים, מים נשפכים. פתאום נפתח לו הים. וזה ממש, זה המון המון דברים אחרים שם, יש המון פרטים אחרים, לא רוצה להיכנס לכל פרט ופרט, אבל זה מדהים לראות איך המון פרטים בתוך יציאה, בתוך זה שדומה ללידה. למשל, זה שבסופו של דבר השלייה נזרקת החוצה. אז גם פה, מצרים, שהם היו בסופו של דבר, הם מזינים אותנו כשהיינו במצרים, הם שמתים ונזרקים החוצה, מתים ואנחנו כאילו רואים אותם מתים על שפת הים. ועוד הרבה, הרבה דברים אחרים. זה מעניין שזה כאילו ממש מצחיק להגיד, אבל כשנביא מתאר את התהליך לידה שלנו, אז הוא אומר, קדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך נביא, ואומר, אני הרי טיפלתי בתך כשאתה נולדת, יצאת ממצרים. אז פרטי פרטים, הוא אומר, חתכתי לך טבור, ושמתי עליך טלק, כשילד נולד, אז שמים עליו טלק, והחלפתי לך חיתולים, ממש, מילים האלה, כמעט פה, תכף אתם תשמעו פרסומת להגיס או במפר, משהו שאפשר, תסתכלו, זה המקור ארבע, אצלכם בפירוש, כן, תראו, אחד אחד, מקור ארבע. ומולדתייך ביום הולדת אותך לא קרת צרך? מה זה קרת צרך? מה זה? כן, קרת חוט, מה זה חוט? טבור, נכון. לא חתכתי לך טבור? ובמים לא רוחצת למשעי? לא רחצתי אותך? כמו שעושים לתינוק. ובמלח לא הומלחת? מה זה מלח שלא הומלחת? טלק, נכון? ששמים היום תינוק, כשהוא נולד, שמים עליו טלק, מייבשים את האור שלו, אחרי שזה. והחתל לא חוטלת, מה זה החתל לא חוטלת? טיטולים, פשוט. וכולי וכולי, כן, יש פה עוד הרבה, ממש אמירות חד משמעיות ש... שיציאת מצרים הייתה מאוד מאוד דומה ללידה. ואחרי שזה תינוק כבר חי וכבר יצא מבטן אמו, מה הדבר הראשון שהוא עושה כשהוא זה? צועק, בוכה, נכון? אז חזל מדמים את זה לצעקה שהם בכו במי מרה, כשהם הגיעו למי מרה, מיד אחרי זה. או יש דעה אחרת שהם כמו שרו שיר, שהם, כשהם יוצאים. ודרך אגב, למה תינוק בוכה כשהוא יוצא נכון, נכון, מצטער שיוצא, שהוא רוצה בעצם לחזור, נכון? באמת ככה בני ישראל כל הזמן רוצים לחזור, אומרים אנחנו רוצים לחזור למצרים, כל הזמן מתלוננים אחר כך, שם היה, כן, היה שם כיף, היה שם טוב, ממש. נכון, נכון. וכשהוא בוכה, מה אמא נותנת לו? לשתות מה? חלב, נכון, נכון. וחז"ל אומרים שחלב זה היה מן, זה היה מן. לכן נקרא לישד, לישד שמן, כן? מה זה לישד שמן? מהשד, הוא נתן לו שד, ממש. כן, תראו את זה, כתוב במקור חמש. והיה טעמו של של מן כטעם לשד השמן. אמר רבי אבאו, מה שד זה תינוק טועם בה כמה טעמים, אף המן, כל זמן שישראל אוכלין אותו, מוצאין בו כמה טעמים. כן, זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים שהיו במן הרבה טעמים, אז זה החלב של אמא. זה כבר אנטי פרסומת למטרנה, כן? שם זה ממש, היו, או סימילק, מוצאים בה כמה טעמים, איקא דאמרי, לשד ממש, מה שד זה מתהפך לכמה גוונים, אף המן מתהפך לכמה גוונים. ויש עוד הרבה הגבלות כאלה, ממש. במשך כל תהליך של יציאת מצרים, יש הקבלה ללידה ולתהליך של התבגרות וחתונה, וממש הרבה הרבה דברים. למשל, תראו פה, שפת אמת אומר את זה, נקרא שורות מודגשות, 5 א', והנה 40 שנה היו ניזונים מן המן שבמציאת מצרים נעשו כבריאה חדשה, כמו תינוק יונק משדי אמו, קודם שיש בו כוח להקל, המאכל, לברור אוכל, ועוד ועוד. בקיצור, כאילו, לסיכום של השלב הזה, אני רוצה להגיד שזה לא רק... אנחנו, יש פה משהו, הקבלה רק ליציאת הוולד, אלא שאם אנחנו מסתכלים, יש המון דברים אחרים בתוך הטבע, בתוך העולם, שהם בנויים בצורה כזאת. תמיד יש משהו סגור, מיצרים, מיצר, גבוליות, שהיא נפתחת, ומתוך הגבוליות הזאת יוצא משהו, תוכן יותר גדול, כמו למשל, בצומח, כל צמח שאנחנו מכירים הוא נוצר, הוא נולד מתוך זה שהיה גרעין, שהיה שם, הכל היה בפוטנציאל מכונס, מכווץ, מרוכז מאוד מאוד, והגרעין כדי שיצא ממנו גבעול, הוא צריך להיפתח, להיקרה, כמו הים, כן? וממנו יוצא אחר כך צמח. וככה גם חז"ל אומרים שהעולם כולו נברא בדיוק לפי אותו עיקרון. כמובן שכשאנחנו אמרנו את זה, כמו שהרבה דברים ככה קורה באסטרונומיה, פיזיקה, בביולוגיה, זאת אומרת, זה, בני ישראל אומרים כל מיני, זאת אומרת, התורה אומרת, כאילו חז"ל אומרים כל מיני דברים, וכולם לא מאמינים, ואחר כך מדע מתפתח ומגלה עוד ועוד ועוד כמה יש התאמות מדויקות למה שכתוב בתורה, ואין לזה הגבלה כמובן בעולם, אז ככה זה גם, גם פה במקרה שלנו. חז"ל דיברו בפירוש על זה שעולם נברא מנקודה אחת מצומצמת מאוד. כל העולם, כל ההוויה נברא, מה שהיום במדע הם קוראים נקודה סינגולרית, אז חז"ל אומרים באמת, אכן, זה היה נקודה אחת, שמתוך נקודה התפשט העולם כולו והתפשט לכל הכיוונים, ככה הם מתארים, ממש, מתפשט לכל עבר, מתוך נקודה אחת, נוצר חלל, נוצר כל, וכל העולם, כל עולם החומר, כל מה שאנחנו מכירים, כל הגלקסיות, כל הקוסמוס, הוא יצא מנקודה אחת ומצומצמת, כן? מהמיצרים הללו. כמו גבעול שיוצא מתוך זה ששובר קליפות, יוצא החוצה מתוך נקודה מרוכזת, כמו התינוק שיוצא ממשהו מכונס, מצרים, ככה זה עולם כולו בעצם נברא במפץ הגדול לכל עבר שמדרש בתנחומה אומר על זה, וגם יש הרבה מדרשים, הרמב"ן מדבר על זה בפירוש, אבל תראו פה את הנקודה אחת. אומר כאן מקור 6, מדרש בתנחום אומר ככה, כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, כי ילוד אישה בראו. מה ילוד אישה מתחיל בטבורו ומותח לכאן ולכאן, לארבע צדדים? כך התחיל הקדוש ברוך הוא לברות את העולם מאבן שתייה, תחילה, וממנה הושתת העולם. ויצירת הוולד כיצירת העולם. וכנגד יצירת הוולד במעי אמו. אני רואה שאני פה לא הבאתי את המדרש הזה שאומר שזו הייתה נקודה אחת. אבל אתם יכולים למצוא את זה בקלות ברמב"ן על מעשה בראשית, אז הוא אומר שם, הייתה נקודה. ממש, במילה הזאת הוא קורא את זה, נקודה. ויש הרבה מקורות נוספים לזה. כן, זאת אומרת, כמו איך מתחיל יצירת העובר, כן? לא ולד, אלא עובר, יש נקודה אחד שמתחילה, זאת אומרת, אחרי הפריה של הביצית, והיא מתחילה להתפשט, להתפתח, לכל הצדדים, לכל הכיוונים. ככה זה היה בעצם גם בריאת העולם. חז"ל מדמים בריאת העולם כולו כלידה, בסופו של דבר. זאת אומרת, אנחנו רואים כל הוויה כולה, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, גם מופיעים כיחידה אחת. אם ברובד של מדבר, ככה זה קורה, ברובד של ישראל זה יוסף, הופ, יש עם, ואז גם הם לומדים. זאת אומרת, כל זה, זה גוונים שונים, זה בחינות שונות של אותו תהליך. אפשר לקרוא לזה, כן? שזה יש איזה אותו מודל שעל פיו הכל מתרחש. ואנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא היה יכול ליצור כל זה בצורה אחרת. לא חייב להיות. לא שזה, ככה זה בטבע. לא. אנחנו מבינים שיש אלטרנטיבות לבריאה, והמון, למשל אמבות, כל מיני חטאים, אינפוזוריות, יש הרבה יצורים בעולם שהם נולדים לא כמו שאנחנו מתארים אותו. זאת אומרת, תמיד קדוש ברוך הוא משאיר כמה אפשרויות ללמד אותנו שזה לא חייב להיות היה ככה. יש אפשרויות אחרות. אבל זה שרוב העולם הולך על פי אותו מודל, זה אומר שיש פה איזושהי אמירה, איזשהו מסר, כן? איזשהו תוכן שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו על ידי כל התהליכים הביולוגיים וקוסמולוגיים והיסטוריים ומטאפיזיים. הכל מתרחש פה באופן מותאם, באופן מדויק. ואולי בגלל זה העולם, בעברית אנחנו קוראים למציאות, מילה שקשורה ליציאה. כן? זאת מציאות. זה בא מלשון, היא, מציאות היא יוצאת מהמיצרים, אם משהו סגור. לכן יש, זה נקרא מציאות. שאלה, מה אנחנו לומדים מכל זה? מה זה בא ללמד אותנו? מה זה בא לגלות לנו? מה התוכן שמסתתר מאחורי המודל העקבי הזה שמתפשט בכל הרמות, בכל המימדים? הדבר הזה אנחנו נוכל להבין בעזרת השם בהמשך, בשיעור הבא. כל טוב, שלום.